שלום וברכה וערב טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות הקודש. יש לך ספר, למה אתה לא פותח אותו? אנחנו בחלק א', בעמוד קפ"ח, אם אינני טועה. עמוד קפ"ח, פסקה, פרק כ"ד, מהגיון הקודש, פגישת הזרמים. מה זה פגישת הזרמים? דיברנו על כך שיש זרמים עליונים וזרמים תחתיים. הזרמים, זה הנושא של הפרק הקודם, הזרמים ממעל ומתחת להכרה. כלומר, יש זרמי חיים שפורצים אל תוך ההכרה שלנו. לפעמים הם באים מלמעלה. יש לנו תחושה של היררכיה ברורה. מקור הסמכות העליונה, הערות של חוכמה מלמעלה. ויש גם מפגש מלמטה עם עוצמות החיים שבתוך ההוויה. זה נראה יותר פנתאיסטי. כלומר, דברים שבאים ממעמקי היש. גם איתם אנחנו נפגשים. ויש שהזרמים האלה נפגשים. הנה, כאן אומר הרב, לפעמים עושה היא רוח הקודש פעולתה חרישית בתוך הגוף והנפש, מקשרת היא את כל העומקים החבויים בהם אל כל המרומים שממעל להם. כלומר, דברים צומחים מלמטה, מפציעים מלמטה. הזרמים שבאים מלמטה זה העמקים החבויים בגוף ובנפש. כן, יש ביטוי כזה באיוב, מבשרי אחזה אלוה. פתאום האדם פוגש את אלוהים בתוך גופו, בתוך נפשו, בתוך הצדדים התחתיים ביותר של ההכרה שלו. הדברים האלה מנסים אותם באופן של טכניקות במזרח. כן, ישיבת הלוטוס המפורסמת היא מין ניסיון כזה. כן, נכון? אבל יש במובן הרבה יותר רחב, כן, בלי טכניקות גם, כן? האדם רואה, חש, את הנוכחות האלוהית שעוברת לא באופן של דירוג, של השתלשלות ממעלה למטה, אלא מתוך מעמקיו. מעמקי היש. יש אצל במזרח, יש צורה של ישיבה כזאת, שאדם מצליח לקפל את שני רגליו, תיזהר לא לשבור את הברכיים. המטרה של הישיבה הזאת, אחת מהמטרות, היא להפגיש את האדם עם הקרקע, עם הכוחות החיים שבה, הטלורים קוראים לזה, הקרקעיים שבעולם. כן. מה? כן, אבל זה מאוד מסוכן, לומר לכם את האמת. יש אצל חכמי הקבלה, הם אומרים שהאדם לא ילך יחף מפני תומעת הארץ. כביכול יש בתוך הטבע כוחות שאתה עלול להיות נשלט על ידיהם. כן? כוחות החיים. זהו, אני לא יודע בדיוק מה זה תומעת הארץ, אבל תראה, זה דלדול חיים. כן, אני אגיד לך יותר מזה, יש הרבה פעמים, התורה אומרת, בלי הרבה פעמים, התורה אומרת שעל כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן יש עבודה זרה. כן, כל מקום שאתה רואה הר גדול, או אתה רואה עץ יפה, או מעיין, תדע לך שעובדי אלילים עבדו שם. מה זה קשור בכלל? כי עובדי האלילים הם אנשים שיש להם מודעות גדולה לעוצמות החיים שבטבע. בסדר? לכן ההנחיה של חכמי הקבלה היא אל תלך יחף, כי אתה לא יודע עם מה אתה נפגש. אבל מעניין, יש מקומות שהולכים יחף. איפה? במקדש. במקדש אסור ללכת עם נעליים. אתה חייב ללכת יחף. טוב, כי במקדש זה יתקדש. יש עניין לקדש את הטבע, רק צריך לדעת איך עושים את זה. כשאתה בא לקדש את הטבע, או יותר נכון, לפגוש את הקדושה שבטבע, אתה צריך לבוא מהקדושה שמעל הטבע. כי אם לא, לא את הקדושה שבטבע אתה תפגוש, אלא אתה תפגוש את הרע שבטבע. יש הרבה רע, יש הרבה אכזריות שם. מובן? מה? אתה יודע, יש תנועות בחיי האדם, בחיי האנושות, תנועות שדיברו על חזרה אל הטבע. שמעת על זה? יש בעולם, אז אני מחדש לך, יש זרמים, שיטות, אידיאולוגיות, שאמרו שצריך לחזור אל הטבע. נחמד, נשמע יפה. במציאות, אותן תנועות שחזרו אל הטבע, נהיו תנועות אכזריות. פשיסטים, נאצים, הם דיברו על חזרה אל הטבע. הטבע לא שאל אותם אם אתם רוצים מוסר או לא מוסר. הטבע בא עם כל עוצמתו. ואז הוא חשף את החיה שבאדם. לכן זה לא כזה פשוט, לחזרה אל הטבע. בסדר? טוב. יש על זה ספר, אם זה מעניין אותך, של יהודי חשוב בשם פרנץ רוזנצוויג. פרנץ רוזנצוויג כתב ספר כוכב הגאולה, שבו הוא דן הרבה בשאלה הזאת, של הפיוס בין האדם לבין העולם. כי מהלך ההיסטוריה הפריד את האדם מן הטבע. בסדר? עכשיו, החזרה אל הטבע צריכה להיות באופן כזה, שזה מרומם את המציאות ולא משפיל אותה. טוב, ובכן, אחרי כל הדברים היפים כל כך שאמרנו, אני מציע שאנחנו נפנה אל הרב קוק. לפעמים, עושה היא רוח הקודש פעולה חרישית בתוך הגוף והנפש. אגב, אני מגלה את הדהמתי שלא לכולם יש ספרים. זה מזעזע אותי. איך יכול להיות? יש אנשים פה בלי ספרים. טוב, אני צריך להשלים עם זה. מקשרת היא את כל העמקים החבויים בהם אל כל המרומים שממעל להם. ובזה האדם מתעלה, מתקדש ומתרומם אל המרומים כולם. חשו בפנימיותו, אז שימו לב, מי עושה את הפעולה הזאת? לא, רוח הקודש עושה את זה. חשו בפנימיותו את כל פגישה הבאה ממעל, כי כמוה מפנימיותו, מעומק הווייתו, תהומות זורמים ועולים. האספקלריות פוגשות זו בזו, ומאות זו בזו את הוד התגלויותיהן. יש בגמרא, לגבי הנהרות הגדולים, הפרת, החידקל, שכל טיפה שיורדת עליהם מן השמיים, שתי טיפות עולות מלמטה, כנגדן. כן? זה כאילו הפגישה הזאת. מה? מה
הווייתו, תהומות זורמים ועולים?
נכון, מה הבעיה?
הרוח קודש כאילו מתוכו עולה?
לא. מי אמר רוח הקודש? יש תהומות שזורמים ועולים.
כן, אבל מה מפעיל את תהומות
האלה? מה מפעיל? זה רוח הקודש. לא רוח הקודש עולה. נכון. תהומות, תהום זה כמו מים. מה?
אני שומע.
כן, אני אסביר. יש בציור העתיק, הארץ עומדת על התהום. אהו? כן. התהום, כן, זה המקום. זה המקום של המקומות. המקום של כל המקומות נקרא תהום. משם עולים תהומות. תהומות זה מים. מים, הכוונה, מהות ראשונית. המהות הראשונית מתפרצת דרך נפש האדם. לכן מים זה רבים של המילה מה. כן? המהות. השתקפות, וכל תוכן קדוש ומרומם, מתערה ומשתרש בעמקי מקורו. כלומר, מה שאתה מעלה ממעמקי התאומות של ההכרה שלך, פוגש את השורש העליון שלו. כל נטייה טובה, כל מידה טובה, כל עבודה, כל קדושה, כל מצווה וכל יושר, מורגש הוא שפגע בנו מעולם חזק ונערץ, מעולם עתיק וחדש, ועולם רחוק וקרוב, זורם הוא מנשמת אבות, משלשלת דורדורים, ונחמד ואהוב וחביב הוא, מלא חיים וזיו תפהרה הוא. הדיבור החי נושק אותנו במלוא אהבה, ואנו נושקים אותו בחיבה מלאה. אני לדודי ודודי לי. כן. מה הבעיה?
כל הסעיף הזה בכלל.
כל הסעיף הזה בכלל מה? קשה מאוד. הוא מאוד מופשט? כן, הוא מופשט, נכון. מה השאלה? זה בעצם אתה מספר לי שהסעיף הזה מאוד קשה ומאוד מופשט. תודה. להסביר את זה באופן ארצי יותר. זה בלתי אפשרי, אני אגיד לך גם למה. כי זה דבר מופשט. אבל רק רגע, נתייחס קודם כל אל השאלות הבאות על הצג. אהלן דיאגו. שלום הרב. למה בכדי להתחבר לקדושה של מטה, בארץ, הטבע, מורידים את המסכה, את הנעל? ולעומת זה, מהקדושה שמלמעלה, אנחנו מוסיפים מסכה, מכסים את הראש. תודה. פשוט מאוד. אם אני מכסה את הראש, אז אני מקטין את עצמי. אני שם לב שיש משהו ממעל לי, לכן אני יכול לקבל. מה שאין כן, כאשר אני הולך עם נעליים, אני מגביה את עצמי. אז כדי לקבל, אני צריך להסיר. פשוט מאוד. שלום כבוד הרב. האם התחברות לקודש לא אמור להציל מצרות הטבע? אם כן, מדוע הכהנים היו חולים במחלות מעיים? תודה רבה. ההתחברות לקודש לא אמורה להציל אותך מצרות הטבע. והראיה שהכהנים היו חולי מעיים. מדוע הכהנים היו חולי מעיים? כי הם היו אוכלים בשר. והבשר של הקורבנות, הרבה הרבה בשר, זה עושה חולי מעיים. פשוט מאוד. אותו דבר, אנחנו שלא אוכלים קורבנות, אוכלים הרבה בשבת. וזה לא בריא. ואנחנו אומרים בברכת המזון, רצה ואחליצנו. מה זה אחליצנו? תרפא אותנו. בגלל שאנחנו אכלנו יותר ממה שצריך. אז אנחנו חולים. ואנחנו מבקשים רפואה. נשאלת השאלה, אז למה אכלת יותר מדי? תאכל פחות. צריך מסירות נפש בשביל הקדושה. אלא מה? אתה מדבר על הטבע הניסי, או הקודש הניסי. לא תמיד זה נס. אם זה נס, זה משהו אחר. כן. משה רבנו לא אכל 40 יום ו-40 לילה, זה בגלל שהוא במדרגת הנס. אבל סתם ככה, אז לא. בכלל, היה במקדש מה שנקרא מדורת בית המוקד. זה מקום שבו היו מחממים את האש, והיו מבעירים הרבה אש, כדי שהכהנים יוכלו לחמם את רגליהם. הם היו הולכים הרי יחפים, מסכנים, גם ביום חורף, גם ביום שלג. אז מדי פעם הם היו בורחים אל מדורת בית המוקד כדי לחמם את עצמם. אז זה לא כזה קל להיות כהן. עד כדי כך, שההלכה אומרת שבוועדה של הסנהדרין, שקובעת אם יעברו את השנה או לא, כלומר אם יוסיפו חודש אדר נוסף או לא, אסור שבוועדה הזאת ישב הכהן הגדול. מדוע? כי יש לו אינטרס שיום הכיפורים יצא קצת מוקדם, כדי שהרצפה לא תהיה קרה מדי בעבודת יום הכיפורים, הרי הוא עובד שם כל היום. אז בשביל הרצפה הקרה, הוא עלול לא לעבר את השנה כשצריך. כן, זה גאווה. זה גאווה, זה אינטרסים וכו'. כן? איך זה עובד?
איך אנחנו
יכולים לחשוד
במישהו שאנחנו חושבים שהוא צריך להציל את כל העם?
מהאמונות
שהוא בכלל יהיה לו את הגאווה הזאת.
נו, באמת. וכי זה חדש לך שהכהונה הגדולה לפעמים יחזבה? נו, אז מה אתה רוצה, בני?
אני מדבר דווקא על חום האידיאל, או ההסתכלות.
אבל המציאות היא שיש כהנים שחשוב להם שלא יהיה להם קר ברגליים, לא מבין את הבעיה. אתה רוצה שיהיה לך קר ברגליים? נו, אז אתה רואה, גם אתה רוצה. אני לא אשים אותך בוועדה של... טוב. אז אני חושב שזה די ברור, אבל אם צריך אני אחזור על הפרק. אומר הרב, לפעמים עושה היא רוח הקודש פעולתה חרישית, כלומר באופן סמוי, בתוך הגוף והנפש. מקשרת היא את כל העומקים החבויים בהם, בתוך הגוף והנפש, אל כל המרומים שממעל להם. ובזה, האדם מתעלה, מתקדש ומתרומם אל המרומים כולם, חשו בפנימיותו את כל פגישה הבא במעל, כל מה שהוא מקבל ממעלה, כי כמוה מפנימיותו, מעומק הווייתו, תעומת זורמים ועולים. כלומר, יש מפגש בין מה שבא ממעלה לבין התנועה מלמטה. או כמו שאמר רבי יהודה הלוי, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. בסייעתא דשמיא, כבוד הרב מחילה מכבודך. אבא כותב, האם אתה מאמין שהאדם החולה הביא על עצמו מחלה שכזו, ולא היה דבר מדרך הטבע? תודה על החתום משיחה בן דוד יבין. טוב, אינני יודע מדוע זה קשור לשיעור. האם האדם הביא על עצמו מחלה? ייתכן, ייתכן שלא. טוב, הלאה. מה? אתה אומר?
כשקראת חרישי, אמרת באופן סמוד.
כן, חרישי זה סמוד.
זה לא שקט כזה?
שקט וסמוד זה קרוב, לא?
הסמוד, לא שמעתי צמוד.
לא צמוד, סמוי. זה מרטיב. כן. כי כמוה... מפנימיותו, מעומק הווייתו, תאומות זורמים ועולים, האספקלריות פוגשות זו את זו. מה שבא ממעלה למטה, פוגש את מה שבא ממטה למעלה. ומראות זו בזו, את הוד התגלויותיהן. יש התגלות ממעלה למטה, יש התגלות ממטה למעלה. וכל תוכן, כן.
להבין איך היא עושה את הפעולה הזאת,
הסמונה שפועלת
מתחת לקרקע, בעצם איך היא פועלת.
איך? לא הבנתי, איך רוח הקודש עושה את זה?
לא, איך הפעולה קורית, הסמונה
יותר
זה
קורית. לא, יש כל הזמן בתוך הנפש שלנו נטיפות וניצוצות של קודש קבורים שם. יש קדושה בתוכנו. רק שהקדושה הזאת היא מאוד מאוד חבויה. אתה איתי? אבל היא קיימת. אבל הקדושה שיותר קל להשיג, זה קדושה שבאה ממעלה למטה. נכון? וכשהיא מגיעה מלמעלה למטה, היא, יש התעוררות גם של הניצוצות החבויים שבתוכנו כלפי ממטה למעלה. בסדר? למשל, כתוב ביהי רצון שאומרים אחרי תהילים, שחמישה ספרי תהילים מכוונים כנגד חמישה חומשי תורה. אז חמישה חומשי תורה זה בא מלמעלה, וחמישה חומשי תהילים מלמטה, ונפגשים זה בזה. לא יודע אם חיצוני, עליון ותחתון מתעוררים. מה גורם לפגישה הזאת? רוח הקודש גורמת לפגישה הזאת. למה רוח הקודש גורמת לפגישה הזאת? כי רוח הקודש בא מאותו מישור של המציאות שדורש אחדות, שתובע אחדות. כאן מובן? בסדר. וכל תוכן קדוש ומרום מתערה ומשתרש בעמקי מקורו. כלומר, כל תוכן קדוש שבא מתוכי, והוא באמת מרום, הוא בא מ... יש לו קשר עם מה שלמעלה, מתערה ומשתרש בעמקי מקורו. כל נטייה טובה, כל מידה טובה, שזה דברים לכאורה שבאים מן הטבע. מה זה מידה טובה? או נטייה טובה? אפילו שיחה נאה. מה זה שיחה נאה? יש לכם דוגמה לשיחה נאה? בוקר טוב, גברת ויליבנסקי. אפשר שיקראו לה גם מועלה. כן, הנטייה הזאת זה דבר טוב, זה שיחה נאה. אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך. זה בא מהטבע הנפשי החיובי שיש בתוכי. או למשל, כששני ישראלים נפגשים ומקטרים כמה שרע במדינה. נכון? זה מה, מה עושים שני ישראלים שנפגשים? אומרים כמה רע. אבל לפני שנפרדים, אומרים מילה אחת מעניינת. יהיה טוב. נכון? יהיה טוב. מי אמר לו לישראלי המקטר שיהיה טוב? זה בא לו ממעמקי הקודש שבהכרה הטבעית שלו. אבל יש גם עוד מקור לזה שיהיה טוב. הקדוש ברוך הוא אמר את זה על ידי הנביאים שיהיה טוב. אם כן, אתם רואים פגישה בין נטייה טבעית לנטייה עליונה. וזה משתרש בזה. מובן יותר? כן. אז מה שאומר כאן, כל נטייה טובה, כל מידה טובה, כל עבודה, כל קדושה, כל מצווה וכל יושר, מורגש הוא שפגע בנו מעולם חזק ונערץ, מעולם שהוא גם עתיק וגם חדש. עתיק וחדש. אל תנוי. כן? יש אל תנוי שול. כן? אל תנוי לה. מעולם רחוק וקרוב. זורם הוא. איך קוראים לדבר שהוא גם רחוק וגם קרוב? עמוק. כן? עמוק זה דבר שהוא גם רחוק וגם קרוב כאחד. למה? מי אמר למה? אתה? פשוט מאוד. האם יצא לך פעם לפתוח ארון שבו יש מדף עמוק? כן או לא? אז יש דבר כזה. יש ארונות שצריך להכניס את היד עמוק. מצד אחד זה רחוק, מצד שני זה קרוב, כי זה בגובה שלך. עתיק וחדש, זה שני דברים שלכאורה סותרים זה את זה. אבל מה זה עתיק וחדש? יש לך מילה שמשותפת לשניהם? קדם. מה פירוש המילה קדם בעברית מקראית? קדימה או מה שהיה. נכון? היותר קדמון הוא היותר קדימה. מעולם רחוק וקרוב זורם הוא. מנשמת אבות. משלשלת דורדורים. יש חיבור בין האבות לבין הבנים. ונחמד ואהוב וחביב ומלא חיים וזיו תפארה. הדיבור החי נושק אותנו מבמלוא אהבה. ואנו נושקים אותו בחיבה מלאה. אני לדודי ודודי לי. פרק, קפה, כן.
זו שאלה, זה איזשהו סוג של הבחנה. שחוקרים חקרו ברקים, או שתמיד שמגיע ברק, אז הוא לא פוגע באדמה, אלא מגיע בעצם עם ברק מהאדמה ופוגש אותו באמצע.
אה, זה תופעה פיזיקלית.
כן.
כן, נו, אז מה? זה דומה, כן, זה דומה. יכול לשמש כמשל. כן.
מה משמעות מתארי?
מתערה, הכוונה נשפח. לערות, עירוי. שמעת על המושג עירוי? עירוי, למשל, כן. חיבוק. אפשר. פרק כ"ה. שאיפת התנועה והמנוחה. טוב, זו שאלה מאוד מעניינת. שלום לרב. האם אדם שמונה מרוח הקודש ורצון לאחדות מחד, יכול מאידך להרגיש בבתי מדרש, בתי כנסת ובמקומות שונים בנוח, אך באחרים פחות, או שאדם כזה צריך להתחבר ולאהוב כל מקום שהוא מגיע אליו? תודה רבה לרב, יישר כוח. שאלה זו, אף על פי שיש לה קרבה מסוימת אל הנושא הנלמד, איננה זהה עם הנושא הנלמד. ולכן עם כל החשק הגדול שלי לענות, לא אוכל לספק את מבוקשך, שואל יקר. כי אני עונה רק לשאלות שיש להם נגיעה לנושא הנלמד. אתה רוצה? תשלח לי במייל. שאיפת התנועה והמנוחה. שאיפת התנועה והמנוחה, יש ויכוח קדום. מה יותר עליון? האם התנועה או המנוחה? היו פילוסופים ביוון, זנון האליאתי וחבריו, פרמנידס ועוד, שאמרו שהתנועה היא אשליה. הדבר האמיתי זה הקבוע ועומד, ובני אדם חושבים שיש תנועה, זה בלוף. והראיה זה הפרדוקס של אכילס והצב, שמוכיח שהתנועה היא בלוף. עד כאן טענתו, מה? אכילס והצב, זה הפרדוקס של זנון.
מה?
אוי, באמת. נו, באמת. אכילס רודף אחרי הצב. בסדר? אכילס הוא מהיר. הצב הולך לאט. עד ש... אבל כדי להגיע, לגשר על המרחק שבינו לבין הצב, צריך לעבור קודם כל חצי מהדרך. נכון? כן או לא? אם אני רוצה לעבור 100 מטר, אני צריך קודם כל לעשות 50. אמת. אז לכן, אם נגיד יש מרחק של 100 מטר בין אכילס שרץ לבין הצב שמקדימה, אז הוא צריך קודם כל לעשות 50 מטר. אמת או לא? הוא צריך לעשות מחצית מהמרחק בינו לבין הצב. אמת או לא? רגע. כשהוא הגיע לחצי, בינתיים הצב התקדם קצת. כמה הוא התקדם? כמה סנטימטרים. עכשיו, כדי להתקדם, הוא צריך עכשיו לעבור מחצית המרחק החדש. כן? 25 ועוד קצת. נכון? אבל בינתיים, עד שהוא מגיע ל-25 ועוד קצת הנוספים, בינתיים הצב יתקדם עוד קצת. ואז הוא צריך לעשות עוד חצי. נכון? ואז הוא לעולם לא יגיע אל הצב. אבל במציאות, אכילס כן מגיע אל הצב. מסקנה, התנועה היא אשליה. עד כאן דברי קודשו של זנון האליאתי. זה לא שאלה פשוטה, דנו בזה אנשי מדע במשך כל הדורות. אבל מה שחשוב לי כאן זה לא בדיוק מה זה הפרדוקס של זנון האליאתי. מה שחשוב לי שיש אמירה כזאת שהאידיאל זה לא התנועה אלא הנצחי. מה שקבוע ועומד. לעומת זה, הייתה אסכולה הפוכה של הרקליטס מאפסוס. הרקליטס אמר שמה שבאמת קיים זה רק התנועה. העמידה היא אשליה. הכל בתנועה מתמדת, בבליה מתמדת, בזרימה מתמדת. הכל שוטף ושואף. הכל מתקדם. אז השאלה היא מי צודק. אמרו רבותינו, אין למעלה לא עמידה ולא הליכה. למעלה, כלומר באידיאל, אין לא עמידה ולא הליכה. מה?
מה כן?
מה יש? כן. מה יש במציאות? אומרים חז"ל, צדיקים יושבים. מה זה יושבים? אומר הרמב״ם, הם כבר לא צריכים להתקדם. צדיקים יושבים. ועטרותיהם בראשיהם. מה זה עטרות? החוכמה שהם השיגו. יש עטרה. כן, מדובר על העולם הבא. זה למעלה. זאת אומרת שבאופן אידיאלי, המצב של עולם הבא דומה יותר לעמידה מאשר להליכה. מצד שני, מצאנו בחז"ל שצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. כלומר, אין גבול להליכה, הליכה מתמדת. רגע, אבל אמרת לפני כן, יושבים. אלא כנראה שיש שני סוגי צדיקים. יש צדיקים בעלי שאיפה של עמידה, ויש צדיקים בעלי שאיפה של תנועה. וזה כנראה ההבדל בין הרמב"מיים לבין הרמח"ליים. שהרמב"מיים, העולם הבא שלהם זה העמידה, והרמח"ליים, העולם הבא שלהם זה התנועה. כי לכאורה זה לא פייר. מה זה צדיקים אין להם מנוחה? לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ההסבר הוא פשוט. צדיקים, בזכות זה שלא הייתה להם עמידה בעולם הזה, שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא. כי אם לא, זה שיעמום נצחי. כן? צריך כל הזמן להתקדם. על כל פנים, אנחנו מצאנו באדם שתי שאיפות. שאיפות התנועה ושאיפת המנוחה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת. בשביל זה אנחנו לומדים את הפרק. שאיפת התנועה והמנוחה. שואפת היא הנשמה מצד אחד אל המנוחה, אל השלווה הפנימית. משקפת היא צלם אידיאליה הנחשף בתבנית כל העולמים. ומצד אחר היא שואפת אל החיים, אל החיים הגמורים. שבהם יש תנועה, קול, תשועות חן, שירה אדירה וזמרת אל. מכירה היא על כן את העולם בסוד יצירתו. רואה את מקור המנוחה במקור הפעולה. את החיים, תנועה, והשלום, מנוחה, בחוברת. והחיים והשלום יחדיו במקור האמת יצאו. כלומר, האמת מתפרטת לשני אופנים, מנוחה ועמידה, ותנועה, ותנועה, סליחה. היצירה מתבארת מיסוד העקוד, המילוי ההרמוני, הכל בכלי אחד, ויוצאת בסוד הניקוד, הניקודים, העולמים והבריאות להן תכלית, הכוחות ופירודם בהתגברותם, אינדיבידואליות, האינדיבידואליות המתעדרת והרוממות של החיים בכל שעונם הנחמד אל השלום. בהכרה כי הפירוד, החיים, שהשעון והניגוד הוא מקור סובעם, הרי הוא מביא את המוות, את הכיליון, את הרשעה ואת השקר, נלקחת תמצית השעון, נעימת התנועה, עליות ההתחדשות, ובא לעולם נעלה ומרומם שסגולת הניקודים מוארים בו. ביושר הברודים, הקווים המסודרים, בשאיפת העקידה העליונה, העומדת בשיא גובהה. פרק כ"ו. מה? מצחיק אתכם, אה? טוב. טוב, הרב כאן משתמש במושגים של תורת הקבלה, אם נדייק, מקבלת הארי. קבלת הארי בנויה בהרבה על פרשה שמופיעה בסוף פרשת וישלח. פרשת ויצא. סוף פרשת ויצא, יש שם תיאור של הצון של יעקב אבינו. שיעקב לקח מתוך הצון של לבן כמשכורת את העקודים, נקודים, וברודים. בסדר? כלומר, צון, שהיו עקודים, נקודים וברודים. יש את השאלה, מה זה? עקוד זה שיש פס של צבע ברגל של הבעל חיים. כי זה המקום שבו עוקדים אותו, כשקושרים את הרגליים, כשרוצים לשחוט אותו, עוקדים אותו. אז בדיוק במקום שבו הקשירה, שם יש פס לבן. זה נקרא עקודים. מה זה נקודים? נקודות נקודות. מה זה ברודים? יש פס שקושר את הכל. או צבע אחיד. כמה דעות יש בזה? עקודים, נקודים וברודים. תורת הארי אומרת כך, שהעולם העליון, העולמות העליונים, מחולקים לשלושה סוגים של עולמות. עולמות העקודים, עולמות הנקודים, ועולם הברודים. מה זה? פשוט מאוד. עולם הנקודים, השני, זה העולם של הפירוד. כל נקודה עומדת בפני עצמה. לפי תורת הקבלה, בעולם הניקודים חלה קטסטרופה קוסמית המכונה שבירת הכלים. בעולם הניקודים חלה שבירת הכלים. הכלים לא יכלו לשאת את האור. מדוע? כי כל נקודה עמדה בפני עצמה. אם אתם רוצים להחזיק משהו, אל תיקחו חוטים, אלא צריך להרוג את החוטים כדי לעשות מזה סל. אבל עולם הניקודים זה עולם שבו כל אידאל עומד בפני עצמו. זו התכונה האינדיבידואלית, הפירוד. מצד שני, הפירוד הזה מלא חיים. כי כל אחד ואחד בא לידי ביטוי. לא משותק על ידי השני. אז זה כמו החיים. מה?
לפני כן כבר.
מה זה?
אם הנקודות עמדו בפני עצמם, אז זה לא היה כלי. אז אם לא היה כלי, זה כבר היה שבור.
כל נקודה הייתה כלי. כלי קטן. אבל ביחד מול האור הגדול, הכל נשבר. אתה שואל שאם כל נקודה עמדה בפני עצמה, זה לא כלי. זה לא כלי אחד, זה הרבה כלים קטנים. כלים קטנים לא יכולים לשאת אור גדול.
בנקודות הקטנות?
נכון. הם נשברו. נכון. וזה המקור של הקליפות. זה המקור של כל הרע והרשע שבעולם, זה שם. מצד שני, אחר כך בא עולם הברודים, כדי לאחד את השבירה, זה השלום. ומה האמת? האם האמת זה הניקודים או הברודים? האמת זה העקודים. עקודים זה השורש המאוחד של כל צורות החיים של העולמות. לכן יש עקודים, עולם מאוחד, נקודים, עולם של חיים, ברודים עולם של שלום. בסדר? עקודים, נקודים וברודים. עקודים זה העולם המאוחד, האמיתי, העליון, ששמה אי אפשר להבחין. עולם הנקודים, עולם שבו כל נקודה עומדת בפני עצמה. זה החיים. נקודים זה החיים. ברודים זה השלום. שנעשה שלום בין הנקודות. חיבור. עולם האצילות קוראים לזה. לא. לא. זה לא עולם התשובה. עקודים, נקודים וברודים. עקודים הוא ראשוני, נקודים זה הפירוד, וברודים זה החיבור. מה זה? אני עוד לא יודע. אני עוד לא קראתי את הפרק בכל עומקו. כן.
תורת הארי, נכון?
נכון.
מתקיימים בו זמנית, אם אפשר למדוד את זה במובן של זמן בכלל?
לא. זאת השתלשלות, אבל הכל קיים כאחד. כן.
הברודים, איך זה בעצם הם לא מתחברות באמת, או נקודות?
טוב, זה צריך ללמוד תורת הארי בשביל זה. אבל בואו נראה עכשיו, אחרי כל זה, את דברי הרב, אתם תבינו יותר את הרקע של הכתיבה. לכן הרב כותב בקודים, כי הוא מניח שהקורא יודע על מה הוא מדבר. כן? בכלל זה אחת הבעיות בהבנת כתבי הרב. הרב מניח שכל מה שהוא יודע, הקורא יודע. אז מה הוא רוצה ממנו? הוא רוצה להסביר לו חוויה, איך מסתכלים על זה. מה שאתה כבר יודע, בוא נסביר לך איך מסתכלים על זה. כן? בעיה. כן? טוב. בואו נקרא שוב מהפסקה הראשונה. שואפת היא הנשמה מצד אחד אל המנוחה, אל השלווה הפנימית, משקפת היא צלם אידיאלה הנחשף בתבנית כל העולמי, ומצד אחר היא שואפת אל החיים, אל החיים הגמורים שבהם יש תנועה, קול, תשועות חן, שירה אדירה וזמרת אל. מכירה היא על כן את העולם בסוד יצירתו, רואה את מקור המנוחה במקור הפעולה, את החיים והשלום בחוברת, והחיים והשלום יחדיו במקור האמת יצאו. היצירה מתבארת מיסוד העקוד. מה זה העקוד? המילוי ההרמוני, הכל בכלי אחד. זה נקרא האמת. שם אתה לא מדבר לא על חיים ולא על שלום, אלא על שורש החיים ושורש השלום, שורש התנועה ושורש המנוחה. לא, מדובר על עולם העקודים. ויוצאת בסוד הניקוד, הניקודים, העולמים והבריאות לאין תכלית, הכוחות בפירודם ובהתגברותם, האינדיבידואליות המתאדרת והרוממות של החיים בכל שעונם הנחמד, אל השלום. בסופו של דבר החיים, כל הריבוי העצום, הניגודים העצומים שיש בתוך הבריאה, מביאים אל השלום. בהכרה כי הפירוד, החיים, שהשעון והניגוד הוא מקור סובעם, הרי הוא מביא את המוות ואת הכיליון, את הרשעה ואת השקר. הרי בסופו של דבר יש שבירת הכלים בעולם הניקודים. נלקחת תמצית השעון, נעימת התנועה, עליות ההתחדשות, ובא לעולם נעלה ומרומם שסגולת הניקודים מוארים בו ביושר הברודים. הקווים המסודרים בשאיפת העקידה העליונה, כלומר התחברות אל השורש, העומדת בשיא גובהה, שכוללת את החיים ואת השלום. כן.
לגבי שאיפת התנועה והמנוחה, שיש את
המושג הזה, קלוטה,
אצל רבי עקיבא, במסכת שבת, זאת אומרת
שכשאני
בתנועה, הוא בעצם עומד.
קלוטה, כן, נכון.
אפשר להגיד אולי שהתנועה, זאת אומרת, יש עמידה בתוך התנועה.
כן, זה בדיוק, זה רבי עקיבא, שהוא עומד בשורש הדברים, בהחלט. כן, בכלל, השאלה מה זה בכלל תנועה? היו ויכוחים עצומים על זה אצל הפילוסופים הקדומים. למשל, אדם יורה חץ. אז החץ כל הזמן עומד. הוא עומד פה, אחר כך עומד פה, אחר כך עומד פה. כן, כלומר, אז למה אתה אומר בכלל שהוא בתנועה? זו אחת השאלות שהטרידו מאוד את הקדמונים, וזה בא לידי ביטוי בהלכות האלה במסכת שבת. כן. כן. מה לא ברור?
מה קורה בסוף התהליך הזה
ששבירת כלים? לא, בסוף מתקנים הכלים. איך הם מתקנים? כן, על ידי שיש קווים מסודרים. קווים מסודרים שמחברים בין הנקודות. ואז יש אחדות אורגנית, ואז יש לך עולם מתוקן, שמסגולת הנקודים בתוכו. כלומר, בתוך השלום נמצאים החיים. זה לא נגד החיים, זה לא המוות, אלא זה החיים שמקבלים את צורתם הבוגרת. כלל ופרט וכלל. כן. כלל ופרט וכלל. יפה מאוד, כן.
התנועה היא לא השאיפה לשלום, זאת אומרת, אדם נע
כל הזמן. התנועה, כן, בסוף.
זה המטרה.
כן. היא פונה אל השלום. שאלה אולי מטריסה, מחילה מראש. האם יעקב אבינו ידע את זה? ומה הוא עושה? האם יש לזה נפקא מינה לימינו? יעקב ידע את זה בנסתר, ולא ידע את זה בנגלה. נגיד, הנשמה של יעקב יודעת, הנפש של יעקב לא יודעת. אז השאלה היא איפה הייתה ההכרה של יעקב, האם ההכרה של יעקב הייתה בנפשו או בנשמתו. מן הסתם שלפעמים כך, ולפעמים כך. כן. מה זה?
מקור שובעם.
משם הם מקבלים את הסביעה שלהם, להיות שבע. שובעם. כן. כן.
אתה רואה פה כל מיני תהליכים נשמתיים, שלכאורה האדם לא תמיד מכיר בהם, אז אם זה לא בא לידי ביטוי בהכרה, אז מה הערך שלהם לבן אדם?
שום ערך. כל הדברים האלה נכתבים עבור מי שנמצא במדרגה הזאת של הכרה. כלומר, כל הפרקים האלה שאנחנו לומדים כאן, החלק הזה במיוחד, מדבר על תופעות שקיימות אצל בעלי רוח הקודש.
אם האדם לא מגיע למציאות הזאת...
אה, זה לא נתנו כלום.
אה, זה סתר אותו שמעת לפני רגע.
שמה?
שיעקב, בכל זאת, זה לא היה בהכרה כל מה שהוא עשה, אבל זה השפיע, עובדה, עלינו. לפחות על הרפוק.
לא, אז מה?
אז מה, משמע שגם מה שלא בהכרה קורה.
אני אומר שזה לא היה בהכרה.
אמרת שלפעמים זה לא נמצא בהכרה.
לא, אבל אני שמע שלא.
אז זה לא
בהכרה. לא, כי אצל האבות, גם כשזה לא בהכרה, זה מספיק גבוה כדי שזה ישפיע. שלום לרב, האם יש השפעה הדדית ודו כיוונית בין העולמות העליונים ואלינו? תודה רבה וכל טוב לרב ולכל ישראל. תשובה, כן. הכוונה לבלגן שיש עכשיו בארץ. האם זה ניקודים ואנחנו מחפשים את הברודים? אפשר להגיד את זה. כן? אני לא ידעתי עד כמה בלגן, זה כבר שאלה של הערכה. כן? כי אין בלגן מרגיש בבלגן. עד כאן להיום.